שבת דף קמ"ג מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. יושבים אוכלים סעודה, כל בני המשפחה, כיד המלך, בשר, דגים וכל מטעמים, שרים זמירות ותשבחות, והגיע הזמן שצריך לפנות את הצלחות מהשולחן. וביחד עם הצלחות יש גם עצמות של דגים, יש כל מיני לכלוכים, הם נחשבים מוקצה. האם מותר לפנות את הצלחות? איך מותר לפנות אותם? בית שמאי אומרים, מעבירים בידיים מעל השולחן עצמות, רש"י נוקט אפילו עצמות קשות שהן לא ראויים לאכילת כלב. ממש מוקצה גמור. וקליפין, קליפות של אגוזים אפילו, אין בזה שום איסור של מוקצה. הגמרא תגיד שזה דעת בית הלל, אבל בכל אופן הגרסה במשנה שזה בית שמאי, הם מקלים. ובית הלל אומרים, לא, אסור ביד ממש להרים את העצמות האלה ולהשליך להשפעה. אלא מה עושים? מסלק את הטבלה כולה ומרים את היה להם את הארבע רגליים, ומעל זה כזה מין פלטה, כזה מין לוח של עץ. אז מרים את כל הלוח של העץ ומנער אותו, וככה כל הלכלוך מתנער ממנו. הפוסקים אומרים שבזמננו הרי רגילים לאכול לגבי מפה, או על גבי מפת ניילון, אז אפשר לאסוף את כל המפת ניילון וככה להשליך את הלכלוך להשפע. מעבירים מלפני השולחן פירורין פחות מכזית. מעבירים אותם, מפנים אותם מהשולחן. וכן מפנים שיער של אפונים. זה הכוונה לתרמיל הזה שיש בפנים את האפונה, את הקטניות. ושיער עדשים, גם כן, התרמיל שבפנים גדלים מהעדשים. זה לא נחשב מוקצה, למה? מפני שהוא מאכל בהמה, זה ראוי לבהמות. כמובן מדובר פה שיש בהמות באזור. אם אין בהמות באזור, אז דבר שהוא ראוי למאכל בהמה נחשב מוקצה. ספוג, רטוב. אם יש לו אור שעשוי בשביל ידית בית אחיזה, מקנחים בו את הטבלה. אחרי שכל השולחן מלוכלך מהאוכל, אפשר לנקות אותו אם יש לו ידית. ואם לאו, אין מקנחים בו. שכשאתה מחזיק את הספוג, אז לא יכול להיות שלא יסחט מהמשקים שיש בו, מהנוזלים שיש בו. ולכן אסור משום סוחט, אסור לסחוט את הספוג הזה. בזמננו היום, אדם יכול לקחת סמרטוט ולנגב, אבל להקפיד שהסמרטוט לא יהיה סחוט לגמרי עד הסוף, שאז אין אפשרות שבעולם שהוא יוכל להימנע מסחיטה. בין כך, בין אם יש לו ידית לספוג, ובין כך, גם אם אין לו ידית, ניטל בשבת, אם הוא יבש, כי הוא לא נחשב סתם כמו איזה חתיכת אבן, ואפילו שלגבי טומאה אין לו דין של כלי, אינו מקבל טומאה. אבל לעניין שבת יש לו כן שם של כלי והוא לא נחשב מוקצה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, בעצם נראה פה במשנה שבית שמאי מקלים ואומרים שאפשר להרים בידיים את העצמות וקליפות של אגוזים אפילו, אבל האמת היא, אנו אין לנו אלא בית שמאי מחמירים, כרבי יהודה. הם אלה דווקא שסוברים את הדעה שבמשנה מובא בשם בית הלל, שמנער, מסלק את הטבלה ומנער אותה, שלא ייגע בעצמות או בקליפות עצמם, אלא יטלטל אותם טלטול מן הצד. זה דעת בית שמאי שהוא סובר כמו רבי יהודה, שאצלו אסור לטלטל בדברים של מוקצה. בית הלל שסוברים שמותר כן לקחת את העצמות, את הקליפות עצמם, הם סוברים כמו דעתו של רבי שמעון. למדנו במשנה, מעבירים לפני השולחן פירורים פחות מכזית. למה לא כתוב משליחים פירורים פחות מכזית? סך הכל פירורי לחם קטנים. צריך לשמור על כבודם, אסור לזרוק אותם להשפעים, סך הכל פירורים קטנים. המשנה שלנו מסייע לדעתו של רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, אפילו פירורים קטנים, שאין בהם כזית, בכל זאת אסור לאבדם ביד, אלא הוא מעביר אותם מהשולחן, אבל הוא לא זורק אותם להשפע ככה. אולי אם הוא יעטוף אותם בניילון, בנייר וכדומה, וככה בכבוד יניח אותם בהשפע, זה עניין אחר. למדנו במשנה שמעבירים מהשולחן שיער של אפונים וכולי, תרמיל שגדלים בו אפונים. מני, מי הדעה של המשנה? מי זה התנא שסובר את המשנה? רבי שמעון היא דלת למוקצה. לכן הוא סובר שמותר לפנות את אותם תרמילים של האפונה או את אותם תרמילים של הקטניות השניות, של עדשים. כי לפי דעתו של רבי יהודה, זה כן נחשב מוקצה. למה? למה שזה יהיה מוקצה? הרי זה ראוי למאכל בהמה. נכון שזה ראוי למאכל בהמה, אבל לפני שבת, התרמילים, כשהם היו מלאים בעדשים או באפונה, הם היו ראויים לאדם. בעצם כל הירק הזה היה מיועד לאדם. עכשיו, אחרי שפינו מבפנים את העדשים ואת האפונה, אז התרמיל עצמו נהיה עכשיו רק ראוי לבהמה. זה נולד כאן, מציאות חדשה נולדה כאן. נולד, זה נחשב מוקצה. לפי רבי יהודה, אסור לטלטל את זה. אז המשנה שכתוב שמותר לטלטל את זה, לפי דעתו של רבי שמעון. אבל מעניין שבהמשך המשנה, דווקא נראה שהמשנה כן סברת כמו דעתו של רבי יהודה. עם הסיפה, ספוג רטוב. אם יש לו בית אחיזה ידית, מקנחים בו. ואם לאו, אין מקנחים בו, אסור לנגב איתו את השולחן. הטען לרבי יהודה, לא בעניין מוקצה, אלא בעניין אחר. דאמר רבי יהודה, דבר שאין מתכוון. אני לא מתכוון לסחוט את הספוג. אני מתכוון סך הכל לנקות את השולחן. אבל במציאות שהספוג נסחט, אז לפי דעתו של רבי שמעון, מותר. אבל כאן כתוב שאסור לקנח עם הספוג הזה. למה? אני הרי לא מתכוון לסחוט את המים, הפוך, אני רוצה לנקות את השולחן. זה מה שמעניין אותי. וכל זאת, אומרת המשנה, שזה אסור. רואים מפה אם כן שזה דעתו של רבי יהודה. אומרת הגמרא לא. עוד פעם, גם פה זה דעתו של רבי שמעון. רק בעיה, לגבי ספוג שספוג במים או בנוזלים, אפילו רבי שמעון מודה שאסור לקנח איתו את השולחן. למה? דאבי ורבא, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו בדעתו של רבי שמעון, מודה רבי שמעון שסובר בדרך כלל כשאני עושה, למשל, במקרה של ספוג. אני מתכוון לנקות, אני לא מתכוון לסחוט את הספוג. כן, אבל אין סיכוי שהספוג לא ייסחט. אז זה כמו פסיק רישי, זה כמו שחותכים ראש של תרנגולת ולא ימות. אני אומר, לא, אני לא מתכוון שהתרנגולת תמות, אין דבר כזה. אם זה התוצאה הישירה, זה אומר שהתכוונו אליה. אז כיוון שהתוצאה הישירה שכשמנקים עם ספוג שהוא כולו סחוט את השולחן, בוודאי שיסחט ממנו, אז לכן רבי שמעון גם מודה שאסור איתו לנקות את הטבלה, את השולחן. אומרת הגמרא, הני גרעינים. גרעינים של תמרים, ואדם אוכל תמרים, בבבל זה היה מצוי מאוד, אדם אוכל תמרים, ויש לו את הגרעין של התמרים, איפה הוא ישים אותו? הגרעין הזה הוא מוקצה. אז ככה, דתמרי ארמייתא, תמרים של ארם, מקום של ארמייתא, שזה תמרים שמלכתחילה האנשים לא היו אוכלים אותם בדרך כלל, היו ישר משליחים אותם למאכל בהמה, לכן שרו לטלטולינו, במקום שמצויים בהמות, הם לא נחשבים מוקצה, מוטל טלטל אותם. למה? הועיל וחזיין, אגב אימן, כי התמרים עצמם עומדים למאכל בהמה, והגרעינים גם כן, כי גם הם נאכלים על ידי בהמה, אז הגרעינים ראויים, אגב, התמרים עצמם, ולכן, גם את הגרעינים של תמרים ארמייתא, היו ראויים מבעוד יום, לפני שבת או לפני החג, הם היו ראויים כבר, לאכילת בהמה. וגם עכשיו, אחרי שנאמר אדם כן אכל בסוף את התמרים האלה, הוא היה מאוד רעב, אז הגרעינים האלה נשארו באותו מעמד שהם היו לפני שבת. לפני שבת הם היו מאכל בהמה, ועכשיו הם מאכל בהמה, אז לא נודע כאן שום מציאות חדשה. אבל תמרים טובים, תמרים פרסים, דפרסייתא, שהם לא עומדים למאכל בהמה, אדרבה, הם עומדים לאכילת אדם, אז אחרי שאדם סיים לאכול את התמרים, אסור לו לטלטל את הגרעינים. למה? כי הגרעינים ראויים רק למאכל בהמה. אבל כשהתמרים היו בשלמותם, התמרים לא מיועדים לבהמה, מיועדים לאדם. רק אחרי שהוא גמר את התמרים, הגרעינים האלה כבר לא ראויים לאדם, אז אוטומטית מקצים אותם לבהמה. אז נולד עכשיו הגרעין. הוא לא היה לפני כן. לפני כן הוא היה, כל התמר היה ראוי לאכילת אדם. אז לכן, הגרעינים האלה הם מוקצה. אז איך אפשר לטלטל אותם? בן אדם אוכל תמרים בשבת, מה הוא עושה עם הגרעינים? אז הגמרא מביאה פה תכף סימן. שרנם שפז סימן, שזה סימן לכל אחד מהחכמים, איך הוא היה מתנהג עם אותם תמרים. אז שין זה שמואל, מטלטל להוא, הוא היה מטלטל את הגרעינים, הארמיית האלה, הוא היה מטלטל את הגרעינים, שבעצם מוקצה, אגב ריפתה. זאת אומרת, הוא היה שם את זה על הלחם, וכמו שהלחם הוא לא מוקצה, אז הוא כבר טלטל אגב הלחם, גם את הגרעינים. איך הוא עושה דבר כזה? זה ביזיון ללחם, שמואל את העמד, אמר שמואל, עושה אדם כל צורכו בפת. זה לא נקרא בזיון של הפת. טוב. רבא לעומת זאת, מטלטל להוא, אגב, לקנה דמיה. הוא היה שם את כל הגרעינים בתוך ספל של מים, וכך הוא היה מטלטל את הגרעינים עם המים. רב הונא ברי דרב יהושע, עביד להו, הוא היה עושה ערימה של הגרעינים האלה, כמו גרף של ראי, כמו כלי חרס של צועה, שמכיוון שזה מאוס, חכמים התירו, למרות שהוא מוקצה, התירו לפנות אותו, אז גם כאן, ברגע שיש כאן ערימה של גרעינים, כבר יהיה מותר לפנות את זה. אמר לי רבה שלה, מימר, איך אתה עושה דבר כזה? וכי עושים גרף של ראי לכתחילה? מה, מותר מאנם לשים לכתחילה דברים, ערימה של תמרים אחד על השני, כדי שיהיה לו גרף של ראי, ואז הוא יוכל לפנות את זה, ואז הוא יטלטל מוקצה? אסור לעשות דבר כזה. באמת להלכה, אדם אוכל סעודה, הוא הרי בעצם עושה גרף של ראי, וזה שהוא אוכל נאמר גרעינים, מפצר גרעינים, שם על השולחן את הקליפה. הקליפות האלה לא רואים לאכילת כלב, אז, וגם אם הם כן ראויים, במקום שלא מצוי כלבים, אז הרי זה למעשה מוקצה, אז איך יהיה אפשר אחרי זה לטלטל את זה? כי זה מאוס, איך אתה מלכתחילה עושה גרף של ראי? אז באמת הפוסקים מובא שכדאי להימנע מלעשות גרף של ראי, לדוגמה, שישים את זה על גבי שולחן, שבשולחן עצמו גם יש דברים יותר חשובים, שהם לא נחשבים מוקצים, ואז כל השולחן כולו מוטל טלטל, אז זה יהיה מוטל טלטל גם את הגרעינים האלה, או שבכיוון שזה כבר, שהוא אוכל כדרכו, והוא לא עושה פה איזושהי פעולה מיוחדת, להפוך פה את המקום לאיזושהי ערימה של ראי, לכן זה מוטל. יש כאלה שמקילים, בגלל שהוא, לא, שהוא אוכל כדרך אכילה, זה לא נקרא שהוא עושה גרף של ראי. רב ששת זריק להו בלישני. הוא היה זורק את הגרעינים של התמרים עם הלשון. מעבר לשולחן. השולחן ערוך, הרב של הבעל התניה, שחיבר אותו בעל התניה, הוא למד מפה שבאמת לא, לא להוציא עם היד את הגרעין של התמר ולהשליך, אלא פשוט להשליך את זה ישר מהפה, לא לגעת בזה אפילו ביד. אבל ההלכה הרבה פוסקים מתירים. רב פאפה זריק להו אחורי המיטה, שהיה מסב עליה, אמרו עליו על רבי זכריה בן אבקולס, שהיה גם מחזיר פניו אחורי המיטה וזורקם. הדרן הלך, נוטל אדם את בנו. בעזרת השם יתברך, מתחילים פרק 22, פרק חבית שנשברה. חבית יין שנשברה בשבת, זה יכול להיות הפסד של מאות דולרים, אולי אלפי דולרים. חבל על היין. חוששים שמא האדם מרוב בעלה, יבוא לקחת כלים דרך רשות הרבים, לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד. לכן חכמים אמרו, אתה יכול להציל, אבל רק מעט. חבית שנשברה, מצילים ממנה רק שיעור מזון שלוש סעודות. ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם אתם גם שיעור של שלוש סעודות. ובלבד שלא יספוג את היין על ידי ספוג, כדי אחרי זה להעמיד אותו על כלי, ואז מהספוג זה ינזול לתוך הכלי, כי חושבים שמה הוא יסחוט בידיים. להלכה, מכיוון שהיום אין כמעט מושג של רשות הרבים, אפשר יותר להקל בזה. כי מה כל החשש שיציל יותר ממזון שלוש סעודות, שמה יביא כלים דרך רשות הרבים, אבל מכיוון שלא מצוי כל כך, בפרט בארץ הקודש, מקום שהוא רשות הרבים מהתורה, אז מקלים בזה יותר. הלכה נוספת, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקים. אתה לא יכול לקחת תפוז, לחתוך אותו לשניים ולסחוט אותו לתוך כוס, כדי שיהיה לך מיץ תפוזים. ואם יצאו מעצמן, יצאו מעצמן. אסורים, חוששים שם היסחות כדי להוציא עוד. למשל, כשחותכים פירות, אבטיח לדוגמה. כשחותכים קוביות של אבטיח, אז בתוך הקליפה יכול להיות מצוי שממש יש שם כמות גדולה של משקה. הוא לא שחט את זה, אבל יצא מעצמו. אז המשנה אומרת, אם יצאו מעצמן, אסורים. אבל אנחנו נראה בעזרת השם שזה תלוי איזה סוג פירות ולאיזה מטרה הפירות האלה מיועדים. רבי יהודה אומר, אם הפירות היו מיועדים לאכילה, לאוכלים, הוא לא מתכוון לעשות מזה מיץ. היוצא מהן מותר. אם זה יצא מעצמו, כמו למשל כשהוא חתך אבטיח ויש לו שם את המיץ, מותר לשתות את המשקה הזה, כי הוא לא התכוון לשחות. אבל ואם למשקין, אם הוא מייעד את הפרי הזה בשביל לעשות ממנו מיץ, אז היוצא מהן אסור. וכן לגבי אבטיח, שאדם לא יגיד לבן שלו, תחתוך לי חתיכות של אבטיח והמשקה שישאר תביא לי לשתות את זה. המשקה שיזוב שם באבטיח תתן לי לשתות. לא, לא מדברים על המשקה הזה. אם בסוף יש משקה מותר לשתות אותו, אבל אסור לחתוך את אבטיח על דעת זה שגם יהיה פה עכשיו משקה ויהיה אפשר לשתות אותו. עוד הלכה. חלות דבש של דבורים, שריסקן ומייח אותם מערב שבת, ובמהלך השבת הדבש יצא, הם יצאו מעצמם, בשבת עצמה, אז אסורים, הדבש יוצא מהחלות אסור באכילה, חושבים שמה בן אדם בשבת יבוא לרסק, אם יתירו לו לקחת את הדבש הזה, אז שבוע הבא הוא יבוא וירסק את החלות דבש בעצמם, בשביל שיצא לו דבש בשבת. רבי אלעזר מתיר, אם הדבש יצא מעצמו, אחרי שכבר ריסקו את החלות דבש מלפני שבת, הדבש יצא מעצמו בשבת, רבי אלעזר מתיר לאכול את הדבש הזה. למדנו במשנה שהתירו אמנם לאדם שנשברה לו חבית של יין, להציל יין לשלוש סעודות, אבל שלא יציל את זה עם ספוג. מביאה הגמרא ברייתא תנא, לא יספוג, לא על ידי ספוג ביין, וכן, ולא יטפח בשמן, לא ירטיב את היד בשמן, ואז יקנח על השפת הכלי ככה, כן, השמן הוא הרי אב, הוא שם את האצבע בשמן שנשפח, והוא ככה מגרד את זה על על הדפנות של הכלי, וככה הוא רוצה להציל את השמן, זה עשו. למה? כדי שלא יעשה, כדרך שהוא עושה בחול, היה רגילות ככה להציל את היין או את השמן. תנו רבנן, נתפזרו לו פירות בחצר. עכשיו, הוא רוצה להכניס אותם בחזרה לתוך הכלי. אז מלקט מהפסולת שיש בחצר, הוא מלקט את הפירות מתוך הפסולת, על יד על יד, קצת, ומיד אוכל. אבל לא ילקט הרבה וישים בתוך הסל, ולא לתוך הקופה. למה? כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. יש כאן גם עניין של מאמר, שהוא אוסף את הפירות לתוך מקום אחד, מקבץ אותם למקום אחד, אחד מהמלאכות שאסורים בשבת. למדנו במשנה, אין סוחטין את הפירות. והבאנו שיש ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, לגבי פירות שמיועדים לאכילה, ויצא מהם משקים, האם מותר לשתות את המשקים האלה או לא. רבי יהודה אומר, שאם הם עומדים לאכילה, מותר. וחכמים אומרים, לא מחלקים, לכאורה נראה שאסור. אז הגמרא מבארת באיזה מקרה נחלקו חכמים ורבי יהודה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, שאפילו אם הם עומדים לאכילה, אם זב מהם משקה בעצמו, למשל, ענבים זה מצוי, ענבים זה רך, הוא שם כלי עם ענבים, ונשפח קצת מהענבים, לקחו מהענבים או משהו כזה, ונזב קצת מהמשקה של הענבים לתוך הכלי. יש כאן אפילו כמות, אולי אפילו של חצי כוס מהמיץ הענבים הזה, שהוא נשחט מעצמו, הוא לא שחטו אותו בשביל שיהיה משקה. אז רבי יהודה מודה לחכמים שאסור, אפילו שהענבים האלה מיועדים לאכילה, אסור לשתות את המשקים האלה. כל מה שהוא התיר לשתות משקה שזב מפירות שעומדים לאכילה, לדווקא למשל תות, או שעדיין לא היה בו כל כך הרבה תולעים, או רימון, שהם לא מיועדים למשקה. ואם לא עושים מהם בדרך כלל משקאות, לא היו עושים מהם בדרך כלל מיץ, אז אם זה מיועד לאכילה, אז אם הוא ייעד את הפירות, את התותים או את הרימונים לאכילה, ויצא מהם מעצמו משקה, אז לפי רבי יהודה מותר לשתות את המשקה הזה. מה הייתה? מה? למה הזיתים והענבים, גם רבי יהודה מודה שאפילו אם הם מיועדים לאכילה, אם זב מהם משקה מעצמו, אסור לשתות את המשקה הזה. כיוון דלסחיטנין הוא, הרי סתם זיתים וענבים, מה עושים עם זית? מה עושים עם ענבים? סתם לאכול זיתים זה חבל על הכסף, אתה יכול לעשות מזה שמן זית, זה הרבה יותר יקר. סתם לאכול ענבים חבל, אתה היית יכול לעשות מזה יין, אלה שיש להם יקב וכל זה, חבל להם לאכול את הענבים. היו בעיקר עושים מזה שמן זית או יין. אז לכן, יהיב דעתי, גם כשהוא מייעד את הזיתים והענבים האלה לאכילה, אם זב מהם משקה, הוא מייעד את זה או לשמן או ליין. ועכשיו, עכשיו, כשזב מעצמו יכול להיות שהוא אומר, טוב, תשמע, אני עכשיו לא ילך ככה, לקחת מהצלחת את הקצת יין שנשפח מתוך הענבים ויעשה מזה יין. אבל חוששים אם נתיר לו לשתות את המשקים האלה של הזיתים או של היין, הוא יבוא לשחוט את הזיתים או את הענבים בשבת. לכן כולם מודים שזה עשו. זה דעתו של שמואל. והוא לאמר בשם רב, חלוק היה רבי יהודה אף בזיתים וענבים. המשקה שיוצא מהזיתים וענבים מותר בשתייה. רבי יוחנן אמר, האמת היא שרבי יהודה חולק על חכמים בכל סוגי הפירות, בין בזיתים ובענבים ובין בשאר פירות. אבל הלכה כרבי יהודה, בשאר פירות שמותר פרי שלא יעדו אותו לעשות ממנו מיץ, אם זב ממנו משקה מותר לשתות מהמשקה הזה, ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים, שאפילו שהם מיועדים לאכילה, סתם בן אדם שם את זה במקרר, הוא רוצה לאכול ענבים, רוצה לאכול זיתים, אבל אם זב מהם משקה, הלכה כחכמים, שאסור לשתות את המשקה הזה, חושבים שמה הוא יבוא לשחות את הזיתים או את הענבים. אמר רבא, אמר בשם רבי יהודה, שאמר בשם שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, שמשקים שיוצאים מהם אסורים, ומודים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות, שמשקים שיוצאים מהם מותרים. אמר לרבי ירמיה לרבי אבא, אלא במאי פליגי, אז חכמים מודים לרבי יהודה בשאר פירות, שאם הם מיועדים לאכילה, אם זב מהם משקה, מותר לשתות את המשקה הזה. ורבי יהודה מודה לחכמים בזיתים וענבים, שאם זב מהם משקה, אפילו אם הם מיועדים לאכילה, אסור לשתות את המשקה הזה. אז אלא במאי פליגי, במה הם חולקים? אמר לה, אז הוא ענה לו, לכי תשכח, תתבונן, ואתה לבד תגיע למסקנה באיזה מקרה הם נחלקו. אמר נחמן בר יצחק, יש לי תשובה. יש לי תשובה במה הם נחלקו. מסתברא, בתותים ורימונים פליגי, שזה משהו באמצע. מצד אחד זה לא זיתים וענבים שעושים מהם באופן גורף מיץ. מצד שני זה לא כמו שאר פירות שמיועדים בדרך כלל רק לאכילה, בכל אופן מה שהיה בזמנם. אבל הם משהו באמצע. עושים מזה הרבה פעמים מיץ, והרבה פעמים מייעדים את זה לאכילה, ובזה המחלוקת ביניהם. חכמים סוברים, שמכיוון שעושים מזה הרבה פעמים משקה ומיץ, אז זה דומה לזיתים וענבים, וסתם משקה שזב מהם, סתם משקה שזב מהם יחשב שהוא יהיה אסור בשתייה. אבל רבי יהודה מדמה אותם לשאר פירות, וסתם משקה שזב מהם, אם הם מיועדים לאכילה, הוא יהיה מותר בשתייה המשקה הזה. ראיה שבזה הם נחלקו, בזיתים שבזה הם נחלקו בתותים ורימונים. דתניא, זיתים שמשך מהם שמן, יצא מעצמו שמן מהזיתים, כמו הברכה של ארץ ישראל, שהיא ארץ זוות חלב ודבש, אז זה גם זוות שמן, כן, את זית שמן ודבש, פשוט יוצא השמן מעצמו, יצא השמן מעצמו בקיצור. או והענבים שמשך מהם יין, ענבים שיצא מהם יין מעצמו, מהענבים, והכניסם בהתחלה בין לאוכל ובין למשקין, זה לא משנה לי, האם הבן אדם הזה הוא אדם צרכן פרטי, שהוא שם, לקח ענבים או זיתים סתם כדי שלא במקרר מה לאכול, ובסוף זב מזה משקה, או שהוא בעל יקב, או בעל בית הבד, והוא כונס את הענבים או את הזיתים האלה שעושות מהם יין או שמן, זה לא משנה. היוצא מהם יהיה אסור. למה? כי סתם זיתים וענבים מיועדים לעשות מהם משקה. תותים שמשך מהם מים מעצמו, ורימונים שמשך מהם יין, המבארים שהכוונה מיץ רימונים, למרות שאפשר גם לעשות יין רימונים, פה הכוונה מיץ רגיל. והכניסם לאוכלים, אם הוא הכניס את זה בשביל לאכול, בן אדם רוצה לאכול תותים, רוצה לאכול רימונים, היוצא מהם יהיה מותר. למה? כי הוא מייעד את התותים והרימונים האלה לאכילה, אם תתיר לו לשתות את המשקה, הוא לא יבוא לשחות את זה, כי הוא מייעד את הפירות האלה לאכילה. אבל אם הכניס אותם בתחילה למשקין, היוצא מהם אסור, ופה הוא מוסיף לסתם. וזה הגמרא תדייק, בשיעור הבא בעזרת השם, בעצם רואים מפה שרבי יהודה סובר שסתם נחשב כמו שהוא מייעד אותו למשקה. לא נכנס לזה כרגע, בכל אופן, למשקים ולסתם. אם הוא הכניס את התותים או את הרימונים האלה, כי הוא מאוד אוהב מיץ תותים, הוא מאוד אוהב מיץ רימונים, והוא מייעד את זה למשקה, או שהוא לא חשב אם לאכילה או למשקה, לפעמים הוא משתמש עם זה לאכילה, לפעמים למשקה, הוא לא ייעד את זה דווקא למשהו מסוים. היוצא מהם אסור, כי הרבה פעמים מייעדים אותם למשקים, אז חוששים שאם אנחנו נתיר לו לשתות את המשקה שזב מעצמו, מהתותים ומהרימונים, חוששים שהוא יבוא לשחות את זה מפורש. דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים, תותים ורימונים, בין אם הוא ייעד אותם לאוכלים, ובין אם הוא ייעד אותם אפילו למשקין, ובין אם יהיה אתם לאוכלים, כמובן אפילו לאוכלים, היוצא מהן אסור. רואה מפה שהמחלוקת של חכמים ורבי יהודה זה בתותים ורימונים. כשהוא מייעד אותם לאכילה, שלפי דעת חכמים היוצא מהם אסור, אם הוא יוצא מעצמו, ולפי דעת רבי יהודה היוצא מהם יהיה מותר. והיום בזמננו, מכיוון שסוחטים גם את שאר הפירות, כמו כל פירות הדר, כמעט כל הפירות והירקות בזמננו, או שעושים מהם מיץ, או שעושים מזה ממש רסק מאוד מאוד דליל, אז זה נחשב כמו פרי וירק שעושים ממנו מיץ. אז יש לו דין כמו תותים ורימונים, שבזה באמת נחלקו רבי יהודה וחכמים, שרבי יהודה אומר שאם הוא מביא אותם לצורך אכילה, אז המשקה היוצא מהם יהיה מותר. ואם הוא הביא אותם לצורך שתייה, היוצא מהם יהיה אסור. ולכן, להלכה למעשה באמת, למשל, אדם חותך פירות, עושה סלט פירות, שהוא חותך ירקות, אז אנחנו אומרים שאסור לו לסחוט את הפירות האלה לצורך המשקה שלהם, או את הירקות האלה לצורך המשקה שלהם, של לעשות למשל רסק עגבניות וכדומה. אבל אם הוא חתך פירות ויצא מיץ, המיץ הזה, אם הוא חתך את הפירות על מנת לאכול ויצא מיץ תוך כדי ההכנה של הסלט פירות, המיץ הזה מותר בשתייה. וכן, כשהוא עושה סלט ויצא מן כל מיני רטבים מהירקות, הרטבים האלה מותרים בשתייה. למה? כי הדין של שאר הפירות ושאר הירקות בזמננו, כמעט כל הפירות והירקות, יש להם דין של פירות שלפעמים סוחטים אותם ולפעמים אוכלים אותם לא על ידי סחיטה, והלכה למעשה פוסקים כמו דעתו של רבי יהודה, שאם זה מיועד לאכילה, המשקים שיוצאים מהם יהיו מותרים בשתייה. ועד כאן דף קמ"ג.